אנחנו ממשיכים את המאמר האזינו השמיים בליקוטי תורה, נמצא בדף עיני בעמודה השנייה, תחילת פרק ד' של המאמר. בפרק הראשון של המאמר למדנו שזה שהנשמה יורדת למטה לגוף להתלבש בתוך הנפש הבהמית, אומר שזה דומה לזריעה, כמו שזורים גרים באדמה, כדי להשתמש בכוח האינסופי, כוח הצומח שיש באדמה, זה כוח אינסופי, הוא נמצא דווקא באדמה, וכשהזרעים נכנסים לאדמה, אז זה יכול בסופו של דבר להצמיח. אז הוא אומר, בנמשל זה אותו דבר שנשמה שיורדת למטה, יורדת לתוך הגוף, מתלבשת בנפש הבהמית, אז הנפש הבהמית והגוף זה כמו אדמה, זה אמנם משהו תחתון, אבל יש בה כוח פוטנציאלי, כוח הצומח, כוח עליון מאוד, ובכוחו אפשר להתעלות מאוד מאוד למעלה. כדי להבין את הכוח האדיר שיש בגוף, הנפש הבהמית, הוא הביא לכך משל ארוך שנמשך על פני פרק ב' וג' להסביר את המעלה שיש באופנים לעומת השרפים. שלמרות שהאופנים הם בדרגה יותר נמוכה מהשרפים, אבל הרעש הגדול וההתפעלות שיש לאופנים היא כל כך עוצמתית שהיא מרוממת גם את השרפים וגם את הכיסא וגם את האדם שעל הכיסא. למה? כי שורשם העליון של האופנים מאוד מאוד גבוה. שורשם העליון של האופנים בא מעולם התוהו, מאוד מאוד נעלה. ולכן יש להם יכולת וכוח לרומם גם את השרפים. זה נקודת הדברים שלמדנו בפרק ב' וג'. עכשיו הוא הולך להחזיר את העניין לנמשל, איך זה בנשמה וגוף. כמו פרק ד'. והנה, על דרך זה, בדיוק כמו שלמדנו בשני הפרקים הקודמים, ביחס לאופנים והשרפים, אז מה, למדנו ביתרון הכוח שיש לבחינת אופנים על בחינת שרפים. ראינו שלאופנים יש יתרון יותר גדול מהשרפים. אם היות שהשרפים בבריאה והאופנים בעשייה, למרות שמבחינת סדר העולמות, השרפים נמצאים בבחינה הרבה יותר גבוהה מאשר האופנים. השרפים בעולם הבריאה והאופנים בעולם העשייה, שזה בין ארוך הרבה יותר נעלה. בכל זאת, יש מעלה באופנים שהם אמנם בסדר המדרגות יותר נמוכים, אבל יש להם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה. אז אותו הדבר בנמשל בענייננו, כך על דרך זה יובן בעניין נפש הבהמית לגבי נפש האלוקית. אותו דבר נבין את היחס שיש בין נפש האלוקית ונפש הבהמית, שהנפש הבהמית למרות שהיא יותר נמוכה, אבל כשמשתמשים איתה נכון, מתגבר הפוטנציאל הפנימי הקיים בה, זה מתעלם מאוד מאוד גבוה. כי הנפש הבהמית החיונית שבאדם נלקחה מפני שור שבאופנים. כי השורש של הנפש הבהמית זה בא מבחינת האופנים. כשבחינת האופנים משתלשלים למטה, זה משתלשל גם לשור גשמי ולהבדיל, וגם לנפש הבהמית שבאדם. כיוון שהשורש הפנימי שיש לנפש הבהמית בא מבחינה מאוד גבוהה מבחינת האופנים, לכן יש להם גם את המעלה של האופנים שהם יכולים לרומם את הכל למעלה. ולכן כוחה רב ועצום, ויש בה, הכוונה היא בנפש הבהמית, יש בכוח בחינת רעש גדול יותר מבנפש האלוקית. הרעש, ההתפעלות, הרוממות שהנפש הבהמית יכולה לגרום, זה הרבה יותר נעלה ממה שהנפש האלוקית יכולה לעשות. לפי שבשורשה היא גבוה יותר, כי השורש שלה יותר נעלה מהנפש האלוקית. ואיפה היא באה? מבחינת לפני מלוך מלך לבני ישראל, היא באה ממקום עליון שזה עולם התוהו, וזה השורש של הנפש הבהמית, ולכן היא יכולה לרומם את הנפש האלוקית גם כן. אבל כשמדברים על האופנים והשרפים, אז האופנים הם מלאכים, מלאכים קדושים, הם בעצמם מתעוררים לרעש גדול והם פועלים את הפעולה. כשמדבר אבל בנפש הבהמית והנפש האלוקית, הנפש הבהמית מעצמה לא תתעורר ויהיה לה רעש גדול בקדושה. פה צריך שיהיה משהו שיעזור לו לגלות את זה. איך זה קורה? אך עם כל זה, למרות שבאמת בפוטנציאל הפנימי יש לנפש הבהמית מעלה מאוד גדולה מצד השורש, אבל לפי שנשפלה למטה מאוד, בפועל היא ירדה ונפלה ונשפלה להיות נפש בהמית. להיות נפש שכל כולה בענייני העולם והחומר, ואין לה שום השגה ומשיכה והתפעלות מעניין אלוקי. לכן לא יוכל להתגלות בחינה זו שבאה, אלא על ידי ביטולה בתכלית לגבי נפש האלוקית. כן חייבים להכניס לשותף קרוב. צריך שיהיה נפש אלוקית שיתלבש ממש בתוכה. וכשהיא תתבטל לנפש האלוקית, תהיה איזה פעולה שהנפש האלוקית יצליח לשלוט עליה ולנהל אותה ולפעול עליה, אז הפעולה הזו של השליטה של הנפש האלוקית עליה, זה מה שיוכל לפעול את הביטול של הנפש הבהמית ולהתרומם כלפי מעלה. ומה צריך להיות? שתהיה מושלת בה להניגה ולהטוטה. זאת אומרת, צריך שהנפש הבהמית תתבטל לנפש האלוקית, שהנפש האלוקית היא זו שתמשול עליה, היא זו שתניג אותה, ואז כשיהיה לה את ההתבטלות לנפש האלוקית, יתברר שהיה שווה לנפש האלוקית להתאמץ, לגרום לנפש הבהמית להתבטל אליה, כי יש בנפש הבהמית פוטנציאל של הנפש האלוקית מעצמה אין אותה. וזהו תכלית ירידת הנשמה. בשביל זה בכלל הנשמה יודעה פה למטה. נשמה הרי מצד עצמה היא מושלמת. למה בכלל הוריד אותה לתוך הגוף? מה היא תרוויח מזה? לכאורה היא מפסידה. יורד לתוך גוף, יורד לתוך מצרים שהיא צריכה לעבוד, יש לה בלבולים וכו'. כי כשהיא תצליח לפעול הנפש הבהמית את ההתבטלות אליה, אז היא תתרומם גם בגלל על ידי זה. שהוא, כמו שכתוב בזוהר, הזוהר מסביר מה המעלה של הנשמה כשהיא יורדת למטה, זה להסבה צדיקאיה בתיופתה. הלשון לזוהר הוא שהירידה היא כדי לגרום שהצדיקים גם יחזרו בתשובה. מי הם הצדיקים ומה הכוונה שהם יחזרו בתשובה? זה מסביר. מי זה הצדיק פה? כי הנשמות בעודם למעלה היו כולם מבחינת צדיקים. הנשמה מצד עצמה נמצאת למעלה באוצר הנשמות, לפני שהיא יורדת פה למטה, היא מבחינת צדיק. למה היא נקרא צדיק? שבטבעם לעלות אל השם. הטבע של הנשמה זה להיות דבוק באלוקות, כמו צדיק שדבוק בקדושה כל הזמן. זה הנשמה מצד עצמה. אז למה הם ירדו פה לעולם? ירדתם בגופות, למה הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה לתוך גוף, הוא כדי להיות בעל תשובה. כדי שיהיה לה את המעלה של בעל תשובה. מה המעלה של בעל תשובה? דמשכים לי בחיל היתר. הבעל תשובה, יש לו את ההתפעלות וההתעוררות והרצו להתחבר לאלוקות בעוצמה הרבה יותר חזקה מאשר הצדיק, שהם בבחינת צעק ליבם אל השם. פתאום יש לו צעקה והוא רוצה לברוח מהחושך, והוא רוצה להתחבר לאלוקות בעוצמות גדולות. איך פתאום הצדיק, הנשמה, נהיה לו כזה תנועה של בעל תשובה? ברעש גדול מחמת ההיפוך, דווקא בגלל שהורידו אותו לתוך נפש בהמית. ופה יש לו מניות ועיכובים. אז זה גורם לו לרצות לברוח מהמניות והעיכובים. והבריחה נעשית ברעש גדול, אז הוא מקבל את מעלת הבעל תשובה, כידוע. וכך צריך להיות ממש מידת כל אדם. זה בעצם התכלית של כל אדם, זה העבודה של כל אדם, להיות בעל תשובה. לא במובן הפשוט של בעל תשובה, שצריך בעל תשובה מחטאים. אף מי שאין בידו עבירות חס ושלום, לא הכוונה היא שאדם ירד פה לעולם, אז בעצם השליחות שלו לחתוק כדי שהוא יהיה בעל תשובה. בעל תשובה זה לא מחטאים חס ושלום. גם אדם שאין בידו חס ושלום עבירות, גם הוא צריך לחזור בתשובה. מה הכוונה? שהרי על כולם אמרו, על כל יהודי ויהודי אמרו חז"ל, שצריך להיות כל ימיו בתשובה. ומה חז"ל מתכוונים שכל ימיו יהיה בתשובה? לא הכוונה היא שכל ימיו יהיה בחטא כדי שכל ימיו יהיה בתשובה, אלא שיהיה לו את התנועה הזו שהוא רוצה לצאת מהמניות והעיכובים, מהקושי ומהחושך של הנפש הבהמית, זה תנועת התשובה, זה צריך להתעורר כל הזמן. כמו שנתבהר לעיל בעניין והרוח תשוב. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, זה הרוח שרוצה לשוב בגלל שהיא רוצה לברוח מההסתר של הנפש הבהמית. והרעש הוא, למה זה נעשה ברעש? אתה עושה זה ברוגע. איזי, מה זה הרעש? הוא מחמת זה גופה. בגלל הנפילה שלו לתוך נפש בהמית. בגלל שיש לו אלם ואסתר, זה גורם לו רעש גדול. דהיינו, הוא מנצל את הירידה לתועלת. כי אילו לא הייתה ירידה, אז הוא היה צדיק, הוא היה עובד בנחת. פה הוא ירד למטה, יש לו הפרעה, ההפרעה הזו גורמת לרעש גדול. זה כמו גומי שאתה מושך אותו רחוק מהמקור, אז פתאום יש לו ריצה מהירה למקור. לעומת זאת, אם הוא היה חוט רגיל, בלי שלא מושכת אותו מרחוק, אז בסדר, הוא עומד בנחת, הוא לא מרגיש את הבריחה. מיני ובי לישדה בי. הכוונה היא, ממנו עצמו, מהחיסרון עצמו, הוא משתמש להתרומם. בהתבוננו, עוצם ירידת נפשו כל כך, מטה מטה, בזה שהיהודי מתבונן. איך הנפש שלו ירדה כל כך נמוך? ונתרחקה ממעצילה, היא ידעה כל כך נמוך והתרחקה מהקדוש ברוך הוא, אשר הוא התברך קדוש ומובדל. הקדוש ברוך הוא הרי הוא מובדל מכל העניינים בעולם, ומכל תאוות העולם, ומכל בכלל מציאות סדר ההשתלשלות, וכולה קמי כלו ממש חשיבי, והוא פה ירד למקום שהעולם תופס מקום, והתאוות תופסים מקום, אז זה עצמו נותן לו הרגשה, רגע, מה אני עושה בכזה מקום ירוד? הוא רוצה לברוח מתוך זה, שמזה יבוא לידי רעש גדול, זה גורם את ההתפעלות וההתעוררות של הנפש האלוקית ברעש. זה דומה לאופנים שפתאום הם משיגים שיש כזה ביטול גבוה אצל השרפים, והם לא שייכים מצד עצמם, כי הם נמצאים בעולם העשייה, אז ברעש גדול הם מתנסים לעומת השרפים. רגע, מה אנחנו עושים פה? אנחנו עושים לברוח כלפי מעלה, אותו דבר פה. והיינו, איך הרעש הגדול שלהם יש לו השפעה כל כך גדולה? מחמת רב הכוח של הנפש הבהמית, כי בפוטנציאל יש בנפש הבהמית כוח מאוד מאוד גבוה, היא באה מעולם התוהו, ששורשה מאוד למעלה, ונשפלה למטה, שורש שלה מאוד מאוד גבוה. רק מה? היא נזרקה למטה לעולם כזה תחתון, באה מקום עם שורש אלוקים מעולם התוהו, נשפלה למטה לתוך עניינים נמוכים, שלכן יש בה כוח להיות מבחינת רעש גדול יותר מבנפש אלוקית מצד עצמה. לכן הכוח והעוצמה וההתלהבות שיש לנפש הבהמית בגלל הירידה למטה היא הרבה יותר עוצמתית ממה שיש לנפש האלוקית בלי הירידה. הנפש האלוקית בלי הירידה זה צדיק, בנחת, זה עבודה על מי מנוחות, אבל כי הוא לא רחוק, הוא בתוך הטוב, אבל הנפש הבהמית שהוא רחוק והוא גורם לנפש האלוקית גם להרגיש רחוק, אז הריחוק גורם רעש גדול ותשוקה לעלות למעלה. ועל ידי זה, כשיהודי יש לו כזו תשוקה, הוא אומר, אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, והירידה הזו מפריעה לי. איפה זה יבוא לבי ביטוי ביום יום? מה הוא יעשה בעקבות זה? אחר כך צריך להיות 100 ברכות בכל יום. מזה נאמר, חז"ל הרי אומרים, הכתוב בשולחן ערוך, שאתה צריך כל יום לברך 100 ברכות. מה זה 100 ברכות? שעל כל דבר ודבר, על כל צד ושעל, הוא מברך את הקדוש ברוך הוא, הוא רואה המשכת אלוקות בכל דבר, בכל אוכל, בכל מאורה, בכל דבר. כל יום 100 ברכות זה השלימות של הברכות. אם הוא ממשיך את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, מה גורם לו לרוץ אחרי 100 ברכות? זה הרעש הגדול שהוא רוצה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, ולא כמו האלים והסתר הזה שהנפש הבהמית גורם לו. להיות המשכת אלוקות. 100 ברכות זה אומר להמשיך את הקדוש ברוך הוא למטה. וגם הנקודה הזו, 18 זה חלק מה100 ברכות, זה ברכת מזון, ועוד ברכות שעושים במשך היום, וצריך להשתדל לחפש עוד הזדמנויות, כן? על דרך הנעל, הרעיון הזה שרואים שהברכות באות כתוצאה מהרעש הגדול, גם את זה רואים מהיחס בין האופנים והשרפים. על דרך הנעל באופנים, מה רואים באופנים? שיש מצב שהאופנים מתנסים בכל רעש גדול. שאחרי שמתנסים ברעש, מה הם אומרים? ברוך כבוד השם במקומו. גם הם אומרים ברכה, ברוך כבוד השם במקומו, אחרי הרעש הגדול. אותו דבר מתבטא בנפש הבהמית, אחרי הרעש הגדול, אחרי הרצון להתחבר לאמת, אז במה זה יבוא לידי ביטוי בסדר היום שלו? במאה ברכות. ולכן מאה ברכות דווקא. מה החשבון של מאה? להמשיך ממקור הדקולה. מאה זה מספר השלם. זה מסמל על בחינת הכתר, על בחינת הדרגה האלוקית הנעלית שהיא קדוש קדוש, מה שנקרא, מובדל לגמרי מסדר ההשתלשלות. משם, כמו שאומרים, ברוך כבוד השם ממקומו, הוא רוצה להמשיך מבחינת המאה, מבחינת השלימות, להמשיך אותו בכל פרט ופרט. היינו, מבחינת והחוכמה מאין תימצא, כמו שידוע שספירת החוכמה, שהספירה הראשונה, מאיפה היא נמשכת? מבחינת עין, מבחינת הכתר. ואת זה הוא רוצה להמשיך למטה. אז הוא מסביר כמה, 2-3 שורות, עד כמה הרעיון הזה בא לידי ביטוי בנוסח של הברכה, כל ברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. את המילים האלה, אני אסביר ב3-4 שורות הבאות, איך זה מבטא את ההשתוקקות של הנשמה לפעול אלוקות בעולם. אז הוא אומר ככה, שיהיה פירוש הברכות, מה הפשט של הברכות, מה בעצם אנחנו אומרים בברכות, מה הנוסח של הברכות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אחר כך יש אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. הוא יסביר את כל הפרטים. אנחנו נתחיל כרגע מהראשון, מהחלק של השם אלוקינו מלך העולם. אחר כך נראה את אשר קדישנו במצוותיו. מה זה השם אלוקינו מלך העולם? שיהיה ברוך ונמשך מבחינת אתה. הוא רוצה להמשיך לגלות את אתה. אתה, מה זה אתה? אתה זה עצמותו של הבורא. להיות, מה יהיה אתה? שלב ראשון, הוויה אלוקינו. מה זה הוויה אלוקינו? אלוקינו זה אומר, אומר היהודי על עצמו, שימשך אלוקות בי, גילוי אלוקות בנשמות ישראל. קודם כל שהנשמה תרגיש את האלוקות בעצמה, שהם, שהרי נשמות ישראל, הם בחינת פנימיות העולמות. כל העולם, התכלית של העולם, המטרה הפנימית של העולם, היעד של הכל זה הנשמות. אז קודם כל שימשך אלוקות בנשמות, להיות ועמך לא חפצתי, שהנשמה תהיה לה התעוררות כזו, והיא תרגיש הוויה אלוקינו, לא יהיה לה שום תשוקה ושום חפץ ושום רצון ושום דבר אחר. כי יהיו ממולאים מאינסוף ברוך הוא מתוך תוך חיותם. שהפנימיות שלהם תשתוקק לאלוקות. זה הפירוש של המילים הראשונות. ברוך אתה, השם אלוקינו. מה אחר כך הוא אומר? מלך העולם. מה זה מלך העולם? הוא אומר, אני לא מסתפק שגילוי אלוקות יהיה רק בי, אלא ואחר כך יהיה מלך העולם. מה זה מלך העולם? היינו התגלות אלוקות גם בחיצוניות העולמות. לא מספיק שיהיה גילוי אלוקות בנשמות, שהם פנימיות העולמות, אלא שגילוי אלוקות יהיה גם בעולם, גם בחיצוניות העולם, בכל חפצי העולם, בכל חלקי העולם. שלא יהיו מסתירים ונראה ליש ודבר. שהעולם לא יסתיר על האמת, שהעולם לא ירגוש בו הישות שלו, אלא שהכל יהיה ניכר שהוא בטל למלך העולם, למלך. כי הרי גם גשמיות הארץ היא באמת התפשטות אלוקותו יתברך. הרי העולם הגשמי הוא גם ביטוי של המלכות האלוקית, והיא בחינת מלכות העשייה. וזה, ההמשכה הזו נהיית על ידי המאה ברכות. והנה ההמשכה הזו הוא על ידי הדיבור מאה ברכות. המאה ברכות שיהודי אומר כל יום, זה מגלה וממשיך את הוויה שיהיה קודם כל אלוקינו, ואחר כך מלך העולם. ההמשך הוא יסביר מה זה השקט ישענו במצוותיו, איך כל הפעולה הזו היא תוצאה מהרעש הגדול שהנשמה מרגישה את האמת האלוקית.